וכשאנחנו בודקים, וכשאנחנו מסתכלים, אנחנו מוצאים דבר הפוך. לשם הסדר הכרונולוגי קצת, אנחנו צריכים לדעת שבעצם היתר המכירה הראשון נעשה בחברון על ידי רבי מרדכי רביו, בעל ספר שמן המור, שהוא היה רב בחברון, והיה שם איזה סיפור עם קרם, ושם עשו לראשונה את היתר המכירה בצורה שאנחנו עושים. היה 200 שנה קודם, היה עוד היתר מכירה שעשו, וזה היו האב והבן, המערית והמאבית, הם עשו משהו אחר, זה לא היה היתר מכירה, הם עשו היתרי סחירות, אם נקרא לזה. אחר מכן, לאחר כ-200-250 שנה, היה היתר המכירה הראשון של רבי מרדכי רביו. לפני כ-120 שנה, בשנת תפריש ממתת, התחיל יישוב יהודי בארץ ישראל. עד אז היו חקלאים פה ושם, כמו שאנחנו מוצאים, תשובה פה במאבית, תשובה שם בשמן המור, חקלאים בודדים. מסות התחילו, היה כבר בתפריש ממבית, אבל זה לא היה רציני. בתפריש ממתת התחילו להיות המושבות או היישובים החדשים בארץ ישראל עם העליות, ושאלת השמיטה עלתה על הפרק. ואז באותה שנה, בשנת תפריש ממחת, זה היה שנה לפני שנת השמיטה, השמיטה הייתה תפריש ממתת, בשנת תפריש ממחת הוציאו שלושה רבנים, יש הרכוח אמרכם, יש הרכוח, הוציאו שלושה רבנים את היתר המכירה הראשון. שלושת הרבנים היו הישועות מלכו, רבי ישוע מקוטנה, ואיתו היה רבי שמואל מוליבר, והשלישי היה דיין בוורשה, רבי שמואל קלמפיש. אלו היו השלושה, ועל גביהם, או כגדול העומד על גביהם, עמד רבי יצחוק אלחונון, שהוא היה המרא דארא, לא מרא דארא, הוא היה אמר דכולא שמעתא בארץ ישראל, על פיו פסקו, לא התירו עגונה בלי רבי יצחוק אלחונון, בכלל, בכל העולם היהודי, אני מדבר, הוא היה הפוסק הגדול, לא התירו עגונה בעולם בלי רבי יצחוק אלחונון. זאת אומרת, זה לא היה באפשרות דבר כזה, מכיוון שהוא היה באמת הגדול שבדור באותו הזמן, והוא נתן לשלושת הרבנים הללו את החיזוק. הם שלושת הרבנים פסקו את הפסק דין, והוא היה הגדול שעמד על גבם. הוא כתב קונטרס מיוחד על הסיפור הזה של היתר הבחירה. הקונטרס הזה נעלם, איננו ונמצא, אבל הוא מספר עליו כמה פעמים שהוא כתב קונטרס שלם על הנושא הזה. בכל אופן, זה היה בשנת תפריש ממתת. תפריש ממתת. ממחת, זאת אומרת, הפסק דין יצא ממחת, שנת השמיטה הייתה תפריש ממתת. הרב זצל, הרב קוק זצל, עלה לארץ ישראל בשנת תפריש סמך ד', כאשר בשנת תפריש סמך ג' הייתה שנת שמיטה, ובשנת תפריש עין, זאת הייתה השמיטה הראשונה של הרב קוק, או השמיטה הראשונה של הרב קוק היה בארץ ישראל, ואז הוא כתב את הספר שלו שבת הארץ. לקראת תפריש עין הוא כתב את ספרו שבת הארץ, זה בעצם כבר נכתב בתוך תפריש עין, הוא התחיל את זה כנראה כבר קצת קודם, את הדבר הזה. עכשיו, צריך לדעת, מבחינה הלכתית, היתר מכירה בנוי על שלוש יסודות. היסוד הראשון זה ששביעית בזמן הזה דרבנן. בתקופה ההיא, בשנות תפריש ממתת, רבו על זה ורבו על זה ורבו על זה, ונכתבה על זה ספרות בהלכה. היום בימינו הנושא הזה כבר הוכרע, נפטר, נסגר, אין ויכוח בנושא הזה, אין מישהו עוד שסובר, אין מישהו, זאת אומרת, הפסיקה שהתקבלה היא ששביעית בזמן הזה היא מדרבנן. בייחוד אם אתם שואלים אותי למה זה קרה, זה קרה בצורה מאוד פשוטה, מצאו את הכתבי יד המדויקים של הרמב״ם, והרמב״ם כתב שם בצורה ברורה ששביעית בזמן הזה מדבריהם. באותו רגע שזה נגמר, או שזה הוכרע הנושא הזה, אז הוויכוח הזה, מה שנקרא, נמחק. נשארה קבוצה שחלק מרבותינו הצרפתים, שהרב עובדיה יוסף מטפל בהם בייחוד, שזה הקבוצה שמדברת על כך ששביעית בזמן הזה זה רק ממנהגי חסידות, אפילו לא מדרבנן. אבל בזמנו גם הרב קוק ידע את השיטה הזאת, אבל כעיקרון הוכרעה הלכה כמעט בצורה שבלתי ניתנת לערעור, על כך שהיום שביעית בזמן הזה היא מדרבנן, ואנחנו נוהגים בהם ככל הדינים של דרבנן. כל יושבי עליה זה עוד סיפור בפני עצמו, צריך קול, או נציגות לפחות של קול, יכול להיות של דעות מסוימות צריך, יצטרכו גם הכרת שבטים, אם שמיטה תלויה ביובל, ויובל צריך שכל שבט ידע את נחלתו, אז גם אז לא יהיה שביעית דאורייתא. בוא נגיד ככה, אנחנו לפי הידע שנמצא בידינו, אם לא יהיה, אני לא יודע אם להגיד חלילה או לא חלילה, אם לא יהיה איזה מאורע יוצא דופן, בארץ ישראל רק בשנת 2025 יהיה בערך רוב יושבי עליה. מה שיש לנו היום, יש לנו יותר מאשר כל הגלויות. אנחנו נמצאים בשלב שיש בארץ ישראל יותר יהודים מאשר בכל הגלויות. אבל זה לא, עדיין אין מצב של רוב יושבי עליה. זאת אומרת, אם תחבר את כל הגלויות, יש יותר רוב בחוץ לארץ מאשר בארץ ישראל. לפי הסטטיסטיקה, אז מדברים על שנת 2025. אבל גם אז, אני לא ברור שזה יהיה שביעית, תהיה מדאורייתא, אפילו אם יהיה רוב יושבי עליה. השאלה אם צריך הכרת שבטים, לא צריך הכרת שבטים, השאלה אם צריך איזשהו מעשה בשביל לקדש, או לא צריך איזה מעשה בשביל לקדש. אבל בואו נשאיר את זה ל שנת, אני יודע, בסוף באיזשהו מקום, בסוף התפשין פי באיזשהו מקום, אולי שם תיווצר השאלה, נדון בזה כשנגיע לגשר. בכל אופן, לעניין הזה של שביעית בזמן הזה, הוכרע ששביעית בזמן הזה היא מדרבנן. הרגל השנייה שבנו את היתר מכירה, וזה בנו השלושת המתירים הראשונים, כפי שאמרתי, שלושת המתירים פלוס רבי יצחוק אלחונון שהוא עמד על גבם. הרגל השנייה הייתה, או היסוד השני היה, שסומכים על שיטת הבית יוסף שיש קניין לאקום להפקיע מקדושת הארץ. זאת אומרת שברגע שהקרקע נמצאת בבעלות של גוי היא מופקעת. השאלה כאן עכשיו, כאן התפצל לשניים, האם זה מפקיע רק את קדושת הפירות או שזה גם מתיר את העבודות. כל אלו שהלכו על הכיוון הזה שיש יותר מחירה, היו חייבים לבוא ולומר, זה לא רק מפקיע את קדושת הפרי, הקניין של האקום, אלא זה גם מפקיע או מתיר את העבודות בקרקע. וכאן היה הוויכוחים הגדולים עם דאורייתא, דרבננים, ואני לא אלאה אתכם כאן בכל הוויכוח הזה, בגלל שזה לא נושא הדברים שאנחנו הולכים להתמקד בהם כאן. אבל אלו היו, זאת הייתה הדרך, כך פתחו את הדרך. את הדרך פתחו בצורה הזאת שביעית דרבנן, יש קניין לאקום להפקיע כשזה ביד האקום, יש קניין לאקום להפקיע גם לגבי עבודות, וזה היו חייבים להסתמך על דעת ספר התרומה ודעת הגאון מבילנה, שהם היו השניים שהלכו על הדרך הזאת והם פתחו את הדרך כבר, וידועים הדברים במבוא לשבת הארץ, כל אחד יכול לקחת אותם משם, הם נמצאים, מה? אמרתי, הבית יוסף. לא, אחר כך הסתמכו, מה שהבאתי את הגרא, זה לקטע של להתיר גם עבודות. זאת אומרת, הבית יוסף רק אמר שיש קניין לאקום, שזה ברשות האקום. אבל השאלה, מה הקניין הזה של האקום עושה? יש שתי אפשרויות להסביר. יש אפשרות אחת להסביר שזה מפקיע קדושת הפרי, אבל עדיין לעבוד אסור. ואם אתה רוצה גם להתיר עבודות, אתה חייב להסתמך על התרומה והגאון מבינה שהלך על פי התרומה הזאת ופסק אותו להלכה. זאת הייתה הדרך. את הדרך הזאת סללו, כפי שאמרתי לכם, בתקופת תף ריש ממחת, שם זה נסלל הדרך הזאת. הרב קוק לא שינה מבחינה הלכתית בשום דבר. בקטע הזה הוא לא נגע בכלל.
מה היסוד השלישי?
אמרתי שיש קניין של אקום והוא מתפצל לשניים, אפשרות של הכוונה של הפרי, הדרך השלישית חייבת לבוא ולומר שיש לך גם אפשרות לעבוד בקרקע, וזה אתה חייב לצרף לזה את בעל התרומה ואת הגאון שנקט כמותו. לא, אני מדבר איך שלושת הרבנים התירו, הם בנו על שלוש יסודות. יסוד אחד, שביעית בזמן הזה דרבנן. אחר כך הבית יוסף, שהוא סובר שיש קניין לעקום להפקיע. הקטע הזה מתחלק לשניים. האם זה לפירות, או שזה מתחלק, או גם לעבודות. היו צריכים להביא את התרומה עם הגאון מבילנה, כדי להתיר גם את המלאכות. זה היה הדרך שבנו. סליחה? הרבה ראשונים. דעת התרומה הוא כמעט דעת יחיד, הוא לא דעת יחיד, אבל הוא בין היחידים שהולכים. זה היה הקטע הקשה של הרב קוק, סיפור המלאכות. לא היה לו בעיה עם הפירות, עם קדושת הפרי, היה לו בעיה עם המלאכות. זה היה הקטע הקשה. איפה התקיפו את היתר מחירה? התקיפו אותו לא ביסודות האלו, לא כאן. התקיפו אותו בשאלה המרכזית. אני לא מדבר על כל מיני התקפות קטנות. אני מתכוון על ההתקפה המרכזית שהייתה עליו, על היתר מחירה. ההתקפה המרכזית על היתר מחירה הייתה בשאלה שלא תכונן. וזה הנציב שהיה רבו של הרב קוק זצ"ל בוולוז'ין, טען בתור טענה פשוטה. אתם בורחים מבעיית השביעית, אבל אתם נופלים בבעיה יותר חמורה שקוראים לה איסור לא תכונן. וזה היה, זאת הייתה ההתקפה החזקה ביותר. כאן הייתה ההתקפה, כאן היה, נקרא לזה, העקב אכילס של היתר מחירה. איך אתה עושה היתר מחירה כאשר אתה בעצם גורם לנוכרים לשבת בארץ ישראל, ומי שמאמין ביתר מחירה מוכרח להאמין בזה. זאת אומרת, מי שמאמין שהיתר מחירה תופס, חייב להאמין בכך שהקניין של האקום הוא קניין, אחרת זה בלוף. אם אתה מאמין שהקניין של האקום הוא קניין, ממילא אתה עובר על איסור לא תרחונם, שהתורה אוסרת לנו לתת חנייה בקרקע. הדבר המעניין הוא, הרבנים המתירים, נקרא להם, אלו שהתירו בתף רש ממתת ואילך, השאלה הזאת לא התרידה אותם בכלל, הם לא התחילו עם השאלה, השאלה עברה להם ככה, סליחה, היא עברה בצורה כל כך פשוטה, הם אפילו לא התאמצו על השאלה הזאת, שזה היום כאילו ראש הדגל של המלחמה והיתר מחירה, בזמנם השאלה הזאת עברה בלי בכלל דיון אצל הרבנים האלו שכתבו את היתר, ואני מדבר שוב פעם על הישועות מלכו ועל רב שמואל מוליבר ועל רבי יצחוק אלחונון, השאלה הזאת לא תפסה אצלהם מקום. אתם יכולים לראות בדפים שהבאתי בפניכם, מי שקיבל אותם, במקור מספר 3. לא כולם קיבלו, חלק קיבלו, אם יש עוד דפים אפשר להביא. מה? במקור מספר 3 כותב הישועות מלכו, הישועות מלכו כותב במקום מספר 3, והנה אמרתי בפשיטות שטוב להתיר למכור לנוכרי, ואף על פי שאסור להיתן ולמכור קרקע בארץ ישראל, כיוון שהוא לטובת היישוב פשיטה דאין כאן איסור דלא תכונם, ובפרט כשמוכר על מנת להחזיר. אומר הישועות מלכו, השאלה בכלל לא מתחילה אצלי, והנה אמרתי בפשיטות. מה פירוש כשאמרתי בפשיטות? הכוונה היא שזה, לא התאמצתי על זה, בכלל לא שאלה. והנה אמרתי בפשיטות, שטוב להתיר למכור לנוכרי, ואף על פי שאסור להתן למכור, כיוון שהוא לטובת היישוב פשיטה שמותר. מה אומר הישועות מלכו? אין איסור לא תכונם, כאשר זה לטובת היישוב היהודי. זה היה הוורד של הישועות מלכו. אותו דבר אתם יכולים לראות במקור מספר 4, כותב האדרת, האדרת היה כידוע בארץ ישראל בשנת תף ריש, סמך ג' סליחה, הוא היה מתף ריש סמך עד תף ריש סמך דלת, אבל שנת השמיטה הייתה אצלו בשנת תף ריש סמך ג' באיגרת שהוא כותב לרב קוק, הוא כותב האדרת כך, ולא אבין מדוע החמירו כל כך המחמירים בזה. הוא היה מסכן, הוא חטף, עליו עשו אמבושים, הרביצו לו, צעקו עליו, לכלכו עליו, על הסיפור הזה של היתר מחירה, ומי שקורא קצת את האגרות שלו, רואה שהוא סבל לא קצת מהחבורה הזאת, והוא כותב מפורש, ולא אבין מדוע החמירו כל כך המחמירים, מי כולי אי, אם אחרום לשנים אחדות באופן בטוח שיחזור לנו אחר כך, שלכאורה לא שייך בזה כלל לא תכונן, ושגם שכל עיקר עליו הוא כמובן כדי שיהיה לנו אחיזה בארץ ישראל, בארץ הקודש, ולא להם. ואם נחמיר כל כך, הרי אי אפשר חס ושלום שתהיה לנו. וסברה זו מצאתיה גם בשמן המור, והסיפור של שמן המור, כפי שאמרתי, כולם הסתמכו על שמן המור, כל היתר מחירה בנוי על, על השמן המור הזה, שלנו יש זכות, לאישית יש זכות אפילו לגור בסמיכות לקברו, בחברון, הוא קבור אצלנו בחברון, רבי מרדכי אביו בעל שמן המור, כאשר רבי יצחק אלחונון כתב את ההיתר המפורסם שלו, מה שנקרא היתר המחירה, הספר לא היה, היו צריכים להביא אותו במיוחד מפריז לקובנה, בכל קובנה לא היה את הספר, אבל רבי יצחק אלחונון לא היה מוכן לחתום על היתר המחירה לפני שמביאים לו את הספר, הביאו לו את הספר, ואז הוא חתם על על המאמר שלו, על הקריאה שלו לגבי היתר מחירה. ואתם רואים כאן כבר בשמן המור, תסתכלו במקור מספר 5, שעל ידי התיקון על הזה יהיה גורם להיות לישראל חנייה בקרקע תפי. זאת אומרת, על ידי היתר מחירה יהיה יותר חנייה בקרקע. שיקנו קרמים בארץ, הסיפור היה על קרם. הסיפור של שמן המור היה, כפי שסיפרתי לכם, על אלמנה שהיה לה קרם שבפני עצמו, וכגון דם מצווה היא כנודה. מה שאין כן, אם לא נעשה להם תיקון להצילה ממכשול, כל איש הירי יברח וימנע מלקנות קרם בארצנו הקדושה. זה כותב כבר שמן, בעל שמן המור, זה לא כותב רבי יצחק אלחונון, אבל על גבי זה הסתמך גם רבי יצחק אלחונון. הדבר הזה אתם יכולים גם לראות אותו אחר כך במשפט כהן, מקור 6, שגם הרב קוק חוזר על זה והנושא היה פשוט להם. בקטע הזה, זה הקטע ההלכתי של היתר מחירה, הרב קוק, כפי שאמרתי, לא חידש שום דבר. הוא לקח את היסודות שהם הניחו, הוא רק פיתח אותם, הוא שכלל אותם, הוא הרחיב אותם, הוא סידר אותם, עשה מערכות, אבל הוא לא עשה פה שום דבר מה? חדשני. הוא לא עשה פה שום דבר חידוש. הייתי קורא לזה שזה לא היה, שזה לא חוכמה אלא מלוכה. זאת אומרת, הוא לקח את כל הזה, הוא ודאי כינס והביא ירושלמי והסוגיות במועד קוטן, והוא רצה להוכיח שכולם סוברים ששביעית בזמן הזה לרבונון, והלך הלאה, אתם מכירים את הרב קוק, הוא היה גאון, ומכיוון שהוא היה גאון הוא פלפל בכל הסוגיה הזאת, וככה נוצר הספר הזה, או המבוא שנקרא לשבת הארץ. אבל הוא לא חידש. תראו, אפילו במקור, כשהרב כותב על זה, הוא מדבר על זה, במקור 10 שנמצא אצלכם, מקור 10, מקור 11, אחד זה ממשפט כהן, אחד זה מאגרות הראייה, הוא כותב, התיקון הכללי שנעשה על ידי, על פי הוראת הגאונים, זקני הדור העבר נוחי נפש, אשר חיזקתי אותה. מה ברוש חיזקתי אותה? אני נתתי לזה עוד תוקף. אני ביצעתי את זה, וזה נכון שהוא ביצע את זה בצורה יותר גדולה, בגלל שכבר היה יישוב יהודי יותר גדול חקלאי. אותו דבר גם במקור 11, כשהוא כותב באיגרת. לא הייתי אני המתיר הראשון, וכבר נכבשה הדרך על ידי הגאונים רבי יצחק אלחונון מקובנה, והגאון הספרדי מערה של ישר, כמו כן מורי חמי, הגאון האדרת, הסכים על זה גם כן בשמיטה עברה, וגם אני המשכתי עם זה. אם כן, נשאלת השאלה, למה כולם מחברים את היתר מחירה למי? לרב קוק. מה הוא עשה כאן? האם הוא תרם פה משהו? שוב פעם, אני אומר, אם הוא ביצע את זה, אז זה ביצוע, זה שאלה, לוקחים מנהל טוב, אני יודע, ואיש ביצוע מעולה, שיבצע דבר מעשי. להחתים את החקלאים, בסדר, צריך להחתים את החקלאים, צריך לעשות את המחירה. כל זה זה דברים, מה? בעצם, טכניים ולא מהותיים. איפה הייתה הנקודת החידוש של הרב קוק, שעל שמו הוא זכה כאילו והיתר מחירה נקרא על שמו? אני אגיד לכם איפה היה נקודת החידוש. והיא יש לה השפעה לימינו בצורה ישירה. לחדשנות שהרב קוק עשה בתפריש עין, אתם תראו שיש לזה השפעות למציאות של תפריש סמך חט, אם ירצה השם. תפשין סמך חט, סליחה, כן, תפשין סמך חט. הרבנים המתירים, כל הרבנים הללו, כל הרבנים המתירים שנקטו את היתר מחירה נקטו שני מילים. הם אמרו ביטוי שמתי אין בעיה של לא תכונם, שזה לטובת היישוב. זה מצאנו את זה בישועות מלכו, מצאנו את זה באדרת, שזה לטובת היישוב. כאן התעוררה שאלה. השאלה לא התעוררה, אבל תקם נראה איפה היא, איך היא התגלתה. מה פירוש המילים הללו טובת היישוב? איך אתה מגדיר טובת היישוב? מה זה טובת היישוב? המילים טובת היישוב זה מילים, אבל צריך להוריד אותם למה? למעשה. מה זה טובת היישוב? הדבר הזה שהרבנים כתבו טובת היישוב, בעצם יסודו היה בשאלה אחרת לגמרי. הייתה שאלה מעשית. שאלה מעשית היא גם לצערנו מצויה בימינו, לא בצורות היפות שלה, אבל נמצאת השאלה הזאת בבעיות שלנו. מה קורה עם יהודי שגר בעיר של נוכרי, של גויים, בארץ ישראל, אני מדבר בארץ ישראל, והוא רוצה למכור את הדירה ואין מישהו שיקנה ממנו? כל אחד מהיושבים כאן יכול לתאר לעצמו איפה זה נמצא בימינו ולאיזה ערים אני מתכוון שהמציאות, הבעיה הזאת היא מופיעה. אבל היא בעיה שמופיעה, מופיעה גם בימינו. הבעל הכפתור בפרח, במקור שבע אצלכם, כותב כך, מביא את הגמרא בגיטין, ועל זה הוא כותב כך, הכפתור בפרח, מסתברא דאוהדין ישראל הדר בעיר שכולה גויים בארץ ישראל, ורוצה להעתיק דירתו לעיר אחרת, ויש לו שם בית שיכול למוכרה לגויים, כי הוא מתיירא שהגויים יחיבו. כאן מדברים על מי? יהודי שגר בעיר של גויים, או שיחזיקו בה וידורו שם בעל כורחו. הוא מפחד, אם אני אעזוב את הבית, הגויים ישתלטו על הבית שלי. אחר כך הוא מוסיף, וכן נמי, בעל הכפתור בפרח, אני לא צריך להציג אותו כאן בפניכם, הוא אחד הראשונים, השטורי הפרחי, מתקופת הראשונים, היה בארץ ישראל, היה בקי גדול בארץ ישראל, ולא רק שהיה בקי גדול בארץ ישראל, הוא כתב את הספר שלו בהליכה, הוא קנה את ארץ ישראל ברגליים, הוא הרי עשה גבולות הארץ של הכפתור בפרח, והוא הלך, כמו, לא נסע עם ג'יפ, על 4 עם GPS, אלא הוא הלך עם הרגליים, והוא מציין את כל המקומות, את כל גבולות ארץ ישראל, כך וכך שעות הליכה מכאן, וכך וכך שעות הליכה מכאן, וכך וכך שעות הליכה מכאן. פשוט הוא הסתובב כמעט שנה בארץ ישראל, כדי לקבוע את גבולותיה של ארץ ישראל, והוא נפטר בבית שאן. אם פעם אני אספר לכם את הסיפור, למה הוא נפטר שם, או למה הוא גר שם קודם, זה סיפור בפני עצמו, לא כאן. אומר הכפתור בפרח כאן, וכן נמי אם הוא בעיר שרובה ישראל, הוא גר בעיר שרובה ישראל, ואנסו הזוזי, ואין שם ישראל שיקנהו אפילו בזול. אין שם יהודי שיקנה את זה ממנו, את הבית הזה בזול. ואנסו זוזי, והוא צריך לקנות דירה חדשה בעיר אחרת. אומר הכפתור בפרח, במקרה כזה אני מתיר לו למכור לנוכרי. מיד מתעוררים כולם ושואלים, מה? לא תכונה? איך אתה מוכר בית בארץ ישראל לגוי? יש איסור לא תכונה? והשאלה היא שאלה קשה. השאלה הראשונה היא לא קשה. זאת אומרת, הדין הראשון שלו הוא לא קשה. מדוע? הדין הראשון מדבר בעיר שכולנו אוכרים, והגויים ממילא ייקחו את הבית, אז אין שום בעיה. הקושי הגדול איפה הוא? במקרה השני. במקרה השני, ששם העיר של ישראל, ורק אנסו זוזי. אנחנו יודעים שהרמה פוסק בהלכות לולב, שעל איסור לא תעשה, אדם צריך לבזבז את כל ממונו. בעשה חומש, בלא תעשה, כל ממונו אדם חייב לבזבז. אז שואלים, מיד מתעוררים כולם בשאלה, איך הכפתור בפרח הלך ואמר שמה? שאתה יכול למכור את הדירה הזאת בארץ ישראל, הרי יש איסור לא תחונם, אז מה אם אנסו זוזי? אז אנסו זוזי, כל זמן שלא אנסו גברה, כל זמן שלא מאיימים עליו במיטה, אז אנסו זוזי, אנסו זוזי, נו אז מה? אז יוותר את כל ממונו על איסור, על עליו. נאמרו תירוצים רבים על השאלה הזאת, אבל ההלכה הזאת הוא עתקה כל הזמן. הוא עתקה, חכמת אדם מעתיק אותו, וכולם מעתיקים את הכפתור בפרח, יש הלכות ארץ ישראל לטור, המיוחס לטור, שגם הוא מעתיק אותו. ומה נקודת מה הנקודה? איך הסבירו את הכפתור בפרח? הסבירו את הכפתור בפרח בצורה כזאת, שהלא תחונם הוא איזה איסור? הוא איסור של לתת להם חנייה כדי שהם ישבו בקרקע. אבל אם אתה מוכיח שאתה ניסית למכור את זה לישראל, ואף אחד מהיהודים לא רוצה לקנות, זאת אומרת שאתה לא עושה את זה למה? בעצם לטובת הגויים, אלא אתה עושה את זה בשביל מה? שוב פעם, חוזר לסיפור הזה של טובת היישוב, אז אין לי ברירה, אני מוכרח להתיר לך, מכיוון שעל זה לא חל האיסור של הלא תחונם, וזה היה הבסיס של טובת היישוב. כאן היה, מכאן לקחו אותם הרבנים המתירים, הרב מוליבר והרב יהושע מקוטנה והרב יצחק אלחונון, הם לקחו את הסיפור מכאן. מכאן הם לקחו שלטובת, שזה לטובת היהודי, נקרא לזה לא לטובת היישוב, אלא לטובת היהודי, מותר, אין את האיסור הזה שלא תכונם, שלא תכונם הוא לטובת הנוכרי, כשהנוכרי רוצה. אבל לא כשהיהודי רוצה את הדבר עצמו. הנושא הזה עוד נשאר בוויכוח גדול, אבל על זה הוסיפו עוד כל מיני דברים אחרים של מחירה לזמן, ואני לא אכנס כאן לכל הפרטים שמדובר עליהם ביתר מחירה. עכשיו, שנייה אחת. זאת שאלה בכסף. שאלת כסף. זאת אומרת, היהודי הזה מסכן, אין לו אפשרות לקבל את הכסף, הולך להפסיד, אני יודע, את הדירה שלו, והשאלה אם הוא יכול להרוויח קצת מהדירה או לא יכול, מכיוון שאנסו זוזי ואין לו כסף והוא מסכן, האם מותר לו או אסור לו. על זה בנו בשנת תרמ"ט, כפי שאמרתי, את טובת היישוב, מכאן זה נבנה הסיפור הזה של טובת היישוב. כפי שאמרתי, זו היא הלכה פסוקה, כפתור בפרח הזה נפסק בצורה ברורה, כולם מעתיקים אותו. יש כאלו שמשנים במסגרת התירוצים, משנים כל מיני תירוצים איך להסביר אותו. זהו אונס של ממונות, אונס ממוני. ובשנת תרמ"ט, בכל הפוסקים שהתירו את היתר המחירה, תמיד חזרו על הנקודה הזאת. שמה? יהודים ייפסדו, אין כסף, אין פרנסה, רעב בארץ, האדרת מדבר על 300 משפחות שהיו בירושלים שיסבלו חרפת רעב אם לא יהיה להם פרנסה. רבי יצחק אלחונון מדבר על היישוב שיסבול חרפת רעב בארץ ישראל. על מה הם דנו? איך הם הגדירו טובת היישוב? הם הגדירו טובת היישוב, הכוונה מבחינת נקרא לזה הפרנסה שלו, או טובת היישוב מבחינת האוכל שלו. תקף, שנייה. הדבר הזה, אתם יכולים עוד לראות אותו אפילו במקור 20 למשל. אחרי כל אלה, אין מקום לערער על דרך הוראה הזאת, זה הסיום של המבוא של השבת הארץ, במקום דחק שנוגע להפסד של רבי. מה פירוש במקום דחק שנוגע להפסד של רבי? לזה הכוונה, לזאת היא הכוונה. מקום דחק של הפסד של רבי, הכוונה היא הפסד כסף, אנשים מפסידים כסף. אפילו אם לא היה הדבר נוגע לישיבת ארץ ישראל, וחל בחומר שהדבר נוגע ליסוד חיי הנפש של ישיבת ארץ ישראל. זאת אומרת, אומר הרב קוק, אני הייתי יכול להתיר את זה רק על פי מה הכפתור ואופר רחאו, שהוא בנה את יסודו על מה? על הפסד רבים. אבל אני אומר לך שאפילו אם תגיד לי שהפסד רבים זה לא מספיק, יש כאן עוד בעיה במציאות של ימינו, במציאות של, של תר המחירה, וזה יסוד חיי נפש של ישיבת ארץ ישראל. עכשיו, אנחנו יודעים שהרב קוק היה מדבר הרבה מילים ולשון שוטפת, אבל מה זה יסוד חיי נפש של יישוב ארץ ישראל? מה זה המילים הללו? יסוד חיי נפש של ישיבת ארץ ישראל. אני יכול להגיד פשוט, יסוד ישיבת ארץ ישראל, או שזה פוגע בישיוב ארץ ישראל. כן? מה הוא מדבר כאן על יסוד חיי נפש של ארץ ישראל? מה הוא רוצה כאן? על מה הוא מדבר פה בדבר הזה, במשפט הזה? אני אסביר לכם על מה הוא מדבר. זאת אומרת, לא אני אסביר לכם, הוא יסביר לכם על מה הוא מדבר, על מה הוא דיבר. הרב קוק, תסתכלו במקור 22, כותב באיגרת, על ידי פרסום האיסור, תסתם הדלת של הכניסה לארץ ישראל, לבנותה בבניין של נטייה וזריעה ומסחרים ביבולה, לפני כל שלומי אמוני ישראל. ואז יהיו הבאים רק משליחי הדת אחר גבם, הכוונה מי יהיה? רק החילונים? וחושים, ואין שיעור לנפילת היהדות בארץ ישראל בכלל שתוכל להיות נצמח מזה. אומר הרב קוק, אם אני לא אעשה את היתר מחירה, לא יוכלו להיות מה? חקלאים יהודים, וממילא מה יקרה? אומר מפורש, אין שיעור לנפילת היהדות בארץ ישראל בכלל. מאיפה הוא לקח את המקור, את הסברה הזאתי? זה כאן מישהו כבר הזכיר, זה שמן המור. את הסברה הזאת הוא מצא בשמן המור, בסימן ד' השמן המור כתב את זה בצורה ברורה. אבל מה כאן הרב קוק אומר? אומר הרב קוק, זה כבר לא נימוק של מה? של כסף. אין כאן נימוק של כסף. אין כאן נימוק של פרנסה. אין כאן נימוק של התמוטטות יישוב ארץ ישראל. הרי מה אכפת לי עם יישוב ארץ ישראל על ידי מי שאינו מאמין, כפי שהוא קורא לו כאן? יש כאן איזה נימוק של מה? של שמירת היהדות. ואני רוצה לשמור על היהדות. אומר הרב קוק, אני רוצה לעשות את היתר המחירה, לא רק בגלל ה-300 משפחות של האדרת, שבע שנים קודם, שהם יסבלו חרפת רעב, עליהם הוא כבר הזכיר. אלא אני רוצה לעשות את היתר המחירה, למה? בגלל שאני רוצה שיהיו חקלאים יהודים דתיים בארץ ישראל. זה אצלי נראה במצוות יישוב ארץ ישראל, אחד הדברים החשובים שאני רוצה את הדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו רואים, פוגשים לראשונה נימוק שמה, זה לא ראינו עד תפרש עין, נימוקים שלא עסקו במה? בפרנסה, באוכל, ברעב, בהתמוטטות, דברים מהסגנון הזה. לראשונה אנחנו פוגשים פתאום שמישהו מדבר, או שהרב קוק מדבר על מה? על הצלת היהדות, נקרא לזה, בארץ ישראל, שזה לא כסף, שהוא לא מדבר על כסף. תראו מקור 23, למשל. ובפרט, שאם לא נתיר, היו גם כן עובדים באיסור. זה אתם כולנו יודעים, שזה דבר ידוע ודבר גלוי, שחקלאים יעבדו בין אם תגיד להם, בין אם לא תגיד להם, תגיד להם ככה, תגיד להם ככה. הם לא אכפת להם שום דבר, הם יעשו מה שהם עושים כמו כל שנה. כי מפתירים דה אשתקד. והיה הדבר גורם פרצות גדולות ביתר ענייני היהדות, כידוע, שמי שפועל בעצמו לעשות דבר איסור, הולך ונטבע ברעות רבות השם ירחם. מה שאין כן עכשיו, כשהם עושים על פי יתר, אפילו אם הוא דחוק, אין הדבר מביא לידי פרצה. זאת אומרת, אומר הרב קוק, אדם שמתחיל להיות עבריין בדבר אחד, אז מה הוא כבר עושה? מכיוון ש... אחד, אוטרה לו, אז הוא מתיר כבר את כל הרצועה. הוא אומר, הכל יהיה מותר לך. והוא אומר, עד רבה, ונטבע ברעות רבות, השם ירחם, זאת אומרת, הוא מכיוון שדבר אחד הוא כבר לא עושה כמו הרבנים, והוא כבר לא קשור אל תורה, הוא ממשיך אחר כך הרב קוק באותה איגרת, הוא כותב, אם יחשבו הפועלים שכל מה שעושים יעשו באיסור, והם רשעים ועבריינים, אז מתוך הירוש והקצב יוכל הדבר להביא לנדי נתיקת עול, והפרעת התורה והמצווה בכמה עניינים, עד שיצמח מזה חלילה חורבן גדול לכללות היהדות בארץ הקודש. כאן הוא נוקט מה? היהדות בארץ הקודש. הוא לא מדבר על היישוב היהודי בלבד, אלא הוא מדבר עם החילונים הללו שאנחנו נגיד שהם עבריינים, אנחנו לא נעשה להם יותר מחירה, ואנחנו נגיד שהם עבריינים, מה אכפת לנו מאיתכם? הם מה הם יעשו? הם עוד יותר ישברו או ינטצו, ועל ידי זה יהיה, כמו שהוא כותב שם, חורבן גדול לכללות היהדות בארץ הקודש. אחר כך הוא אומר עוד במקור 24, ואם לא היה עניין כל כך נוגע לפיקוח נפש, זה קשור באמת לכסף, ומניעת חורבן ארץ הקודש. שוב פעם, אומר, פיקוח נפש, חורבן ארץ הקודש. כשהוא מדבר על המעלות הרוחניות, הוא תמיד מדבר על מה? ארץ הקודש. הוא כבר לא מדבר על החיי נפש. והגברת ידם של פריצי עמנו, שהם חפצים דווקא שיצא הדבר על ידי הרבנים באיסור. המשכילים באותו התקופה רצו מה? שהרבנים יגידו שאסור, ואז כדי שהם יוכלו להגיד, אתם רואים, אי אפשר להקים מדינה עם הרבנים, אי אפשר לעשות מדינה עם הרבנים, כמו שהיה בזמנו, אם אני לא יודע אם פה הציבור מכיר, היה קונטרס הוויכוח שיצא בין הרב נריה לבין פרופסור לייבוביץ'. מה? נכון. מה היה קונטרס הוויכוח? שפרופסור לייבוביץ' טען אי אפשר להקים מדינה על פי מה?
משטרה, הצבא.
זה היה קונטרס ויכוח, הוא נמצא בדפוס, הודפס כמה פעמים, הרב הרצוג שיבח אותו מאוד, ושם פרופסור לייבוביץ' היה אז צעיר, עוד עד סוף ימיו הוא היה תקיף, אבל אז הוא עוד היה עם דם חם יותר, יצא כאילו להגיד שאין אפשרות להקים מדינה יהודית, מדינה על פי ההלכה, אי אפשר צבא ואי אפשר משטרה ואי אפשר זה ואי אפשר שום דבר, עד כדי כך שהוא היה לו איזה המצאה וקונצים להגיד שארץ ישראל זה בית מקדש, ובבית מקדש הותרו שבות מדרבונון. בקיצור, אתם הרי יודעים איך זה הדרך של להתיר את השרץ בכאן טעמים. ואז כנגדו יצא חותני הרב נרי הזצל, והוא אמר, הוכיח שם שאפשר להקים ממשלה ואפשר להקים מדינה ואפשר להקים הנהגה על פי דרכה של תורה לכל הדברים, אלא צריך בשביל זה רצון, ושזה בלי רצון זה לא הולך. אבל הנטייה הייתה לעשות עד הרבה, שהרבנים לא יכולים, או התורה לא יכולה לנהל דרך של תורה או רע של תורה. זה בדיוק מה שכאן כותב, מה שכאן הרב זצל כתב, ואז יראו איך אין שומעים לרבני הדור, ויהיה להם קרניים לנגח את הכל. מה ברור שנגח את הכל? זה לא יסתיים בסיפור השמיטה, אלא זה יהיה על הכל. זה יהיה בחופות וקידושין, וזה יהיה בשבת, וזה יהיה במשטרה, וזה יהיה בצבא, וזה יהיה משרד החוץ, והכל ינגחו את הכל. גם במקור 25, שם הרב מביא עוד נימוק. אומר, ברור לי שאם לא אתקן את המחירה על ידי הרשאות יופקר העניין לגמרי, כי גם אחרי כל ההשתדלות אי אפשר יהיה להפסיק את היקב מעבודתו ותיקון הקרמים התלויים בו, וכן ענייני הפרדסים של תפוחי זהב, שיהיה דבר שלא ישמע כלל, ואנו צריכים להיכנס בפרצה דחוקה וללמד זכות על ישראל בדבר שאי אפשר כזה, ומפני האונס יעשו בלא שום צד יותר. אומר הרב קוק, אני באמת יודע, זה פרצה דחוקה, כפי שאמרתי לכם, מוכרחים להסתמך על התרומה והגאון מבילנה, שהם הדרך הזאת להתיר את העבודות, ומכיוון שכך אני יודע שהפרצה היא דחוקה, אבל אני כדי להציל את עם ישראל מוכן להיכנס לפרצות דחוקות. במקור הבא גם כן, ברור שאם לא יעשה עניין המחירה יעברו רבים מאוד על כל איסורי שביעית ולא שום צד יותר כלל, ורשעים ירימו קרן לאמור הותרה הרצועה לעקור מצוות מן התורה בלא שום שאלה, ואין לשער כמה גדול חורבן תורתנו הקדושה וחילול שם שמיים היוצא מזה. אי אפשר, על מה מדבר פה? על חילול שם שמיים? פה הוא מדבר על עוד נקודה שהוא חזר עליה כמה פעמים. החילול שם שמיים שהוא מתכוון, הוא אמר כך: אם יהודים יעבדו בארץ ישראל בשביעית, אז יצא שמה, שבארץ ישראל מה עושים? מחללים, לא מותר. אם הם יעשו בלי יתר, הוא אומר, אם הם יעשו בלי יתר, אז יגידו שמה? שארץ ישראל היא לא שומרת שביעית, ועובדים באיסור בארץ ישראל. ועל זה הוא אומר, על זה יהיה חילול השם, שיגידו שארץ ישראל נעבדת בצורה אסורה. מה שאנחנו רואים כאן, וזה הנקודה המעניינת כאן, הרב קוק הוא היה הראשון בתפיסה של טובת היישוב, זה לאו דווקא טובת היישוב המעשית, הפיזית, המאכלים, הפרנסה, אלא הוא היה הראשון שאמר, בשבילי טובת היישוב זה גם הרוחניות של היישוב, גם הקדושה של היישוב חשובה לי, גם המעלה הגדולה של ארץ ישראל או קדושתה של ארץ ישראל, זה גם זה חשוב לי, ולכן אני מוכן להיכנס, כפי שהוא אמר, בפרצת חוקה, ובלבד שאני אוכל מה? להגן או להציל את ארץ ישראל, שלא יהיה לי, שאנשים לא ינטשו, שאנשים לא ינטצו, שאנשים לא ישברו. זה מה שחשוב לי בדבר הזה. אמרתי, זה החידוש הגדול. זה בהגדרת טובת היישוב. נכון. אמרתי, החידוש הגדול של הרב זצ"ל זה שיש טובת היישוב שדיברו עליו עד אליו, נקרא לזה עד תפריש עין, ויש טובת היישוב שהוא מדבר עליו. הוא ודאי מדבר על חקלאי, ודאי שאין לו פרנס, זה אין שום ספק, את זה הוא לא צריך, אנחנו לא צריכים אותו לדבר הזה, זה אין שום ספק. אבל הוא מוסיף, הוא אומר, יש לי חשבונות אחרים, והחשבונות האחרים שלי, מה הם? טובת היישוב הרוחנית, נקרא לזה. אני רוצה שבארץ ישראל יהיה פחות עבריינים, אני לא רוצה שבארץ ישראל יעברו על איסורים, אני רוצה שבארץ ישראל החקלאים, נכון הם יסתמכו על פרצת חוקה, אבל אני רוצה, וזה הוביל אותו גם לעשות בשטר, מי שמכיר את השטרות של הרב קוק, שהוא עשה זכין, אתם יודעים שהוא עשה זכין, הוא עשה זכין, הכוונה היא גם למי שלא חתם, ורוצה לחתום, או יחתום בעתיד, הוא כבר הכניס אותו בתוך השטרות. והוא ידע שזה דבר רעוע. אבל מה הוא אמר? אני בתוך המשקפיים שלי, מה התפקיד שלי כרבנות ראשית, כן, כאילו רבנות, הוא היה רבנות ראשית אז, כהתחילה, התפקיד שלי להציל את כלל ישראל. התפקיד שלי לא לדאוג למשפחה שלו. הוא אישית, אני לא יודע אם הוא אכל את המחירה בכלל. אבל הוא אמר, אני צריך לדאוג לחקלאי, אני צריך לדאוג לארץ ישראל, אני רוצה שבארץ ישראל לא יהיו עבריינים, אם יהיו עבריינים בארץ ישראל, זה חילול השם של ארץ ישראל, ולכן אני אכנס לפרצת חוקה גם כן, ובלבד שאני אוכל להציל עוד יהודי או אחד נוסף. את הדבר הזה הוא כותב, תראו באיגרת, וזו פעם היחידה שאני מצאתי בכלל באיגרות שהרב כותב דבר כזה. הרב כותב כך, במקור 27 שנמצא אצלכם. סליחה. ולא לפגוע בחיי היישוב, שהוא ממש נוגע לנפשות. מה פירוש? כאן הוא מדבר על מה? על פרנסה, על כסף. כן. עכשיו, הוא אומר, הוא לדידי. הוא אומר, אם אתם רוצים לדעת איפה אני נמצא, פה אני נמצא. פה אני נמצא, כאן המקום שלי. ולדידי, אף אחד כאילו לא חידש את זה לפניי. את הכל עשו לפניי. את הפילוסופיה ההלכתית, או את המחשבה ההלכתית של היתר מחירה כבר עשו לפניי כתובים וגדולים, ואני רק חיזקתי אותו ושיפרתי אותו, לא עשיתי לו שום דבר. אבל ולדידי, חיבת הקודש של עצם מניעת יישוב ארץ הקודש. כן? שוב פעם, הוא חוזר לאיזה ביטוי? ארץ הקודש, הוא חוזר כאן כבר לביטוי של ארץ הקודש, שמתבטלת על ידי דחיית היתר ונותנת יד לסוררים לפרוק עול וגלוי, נתק כל המסורות, היה זה גם כן גורם גדול לדבר על פי דרכה של תורה. הוא אומר, אני הכנסתי את זה בתוך דרכה של תורה, זה אני עשיתי. וכאן, אם שאלנו בהתחלה, מה החידוש של הרב קוק, זאת, זה כל החידוש שלו. לא החידוש שלו בעצם היתר מחירה, את היתר מחירה הטכני, היו חולים, עשו לפניו, הוא רק הביא עוד מקורות והרחיב ושכלל והוסיף, כל מיני דברים כאלו, אבל הוא אמר, אנחנו, או, אני הוספתי בהגדרת טובת היישוב. הגדרת טובת היישוב שלי איננה דומה להגדרת טובת היישוב שהגדירו אותם המתירים בשנת אף ריש ממתת, אלא לי יש הגדרת יישוב נוספת, שהיא חיבת ארץ הקודש, שזה לא רק פרנוסה, שזה לא רק הכפתור בפרח שמדבר על, על הכסף של, של הבית שאנסו זוזי, אלא הוא מדבר כאן על חיבתה של ארץ הקודש, ושאני צריך לדאוג לכך שארץ הקודש תישאר בקדושתה, במעלתה. ולכן אני אעשה הכל, אפילו לאותם אלו שלא רוצים, שלא רוצים, הרי מדובר כאן על אלו שלא רצו, הרי מדבר על אותם פורקי העול, ואומר, אני אעשה להם. אני אעשה להם, מדוע? מכיוון שאני רואה את טובתה של ארץ ישראל, אני רואה את קדושתה של ארץ ישראל, ואת זה אני צריך לעשות, וזה תפקידי. ועכשיו, צריך, למה אמרתי של, של הדבר הזה יש השפעה גם לימינו? בגלל שאנחנו באמת נמצאים בשנת תשס"ז, אם ירצה השם שנה הבאה תהיה תשס"ח, שנת שמיטה, וצריך לדעת בכללותו, נושא החקלאות בארץ ישראל קיבל הרבה שינויים מאז תקופת הרב קוק, אין שום ספק. החקלאות נהייתה יותר חקלאות, פחות חקלאים, וזה קורה בכל מקום, בכל פן. יש פחות חקלאים, ודאי, מאשר, אני, לא, זאת אומרת, אולי, אני לא צודק לגבי תפריש עין, אבל ודאי שלעומת מה שהיה בזמן הקמת המדינה, יש הרבה פחות חקלאים, אבל יש הרבה יותר מה? חקלאות. זאת אומרת, יש הרבה יותר חקלאות, אבל הרבה פחות חקלאים. אבל צריך לדעת, אני אומר בצורה ברורה, שיכול להיות שהיום לא יהיה מצב, יש משקים ודאי שבאופן פרטני יתמוטטו אם הם לא יגדלו שנה אחת, או יכול לקרות דברים כאלו, זה לא אמרתי שלא, זה יכול לקרות דברים כאלו, וזה צריך באמת הכרעה פרטית של כל רב מושב או רב יישוב, צריך להכריע מה המצב זה, אם אפשר לעשות יותר מחירה או אי אפשר לעשות כאן יותר מחירה, זה כל... כל בעל מושב או כל יישוב צריך ללכת לשאול את הרב המקומי שלו, את רב השכונה שלו, בדרך כלל זה חקלאים, אז זה לא שכונות, אלו שאלות פרטיות. אבל השאלה היא, האם אנחנו רוצים לעשות היתר מחירה לחילונים, להציל אותם, כן או לא? הרב קוק כתב בצורה ברורה, אני רוצה להציל אותם. זוהי תפקידי, זהו תפקידי. תפקידה של הרבנות הראשית, ומי שלא יעשה מועל בתפקידה של הרבנות הראשית. זאת אומרת, האם אני לא אמכור לחילוניים, האם אני לא אמכור למי שעושה ייצוא, האם אני לא אמכור למי שעושה מספו, האם אני לא אמכור לזה, בין אם הוא דתי, אם הוא דתי, אז אמרנו, זו שאלה אחרת, זו שאלה שצריכה לבוא לדיון מקומי, הלכתי, בין הרב לבין המקום, לבין השדה, מוכר השדה, וזה משהו תפקידו. אבל מבחינת הקדושה של ארץ ישראל, התפקיד, יכול להיות שאני אומר מפורש, יכול להיות שבאמת אין, לא כל החקלאים בימינו הולכים להתמוטט. ואם הם לא יעשו להם יותר מחירה, הם לא יתמוטטו, נגיד באופן עקרוני. אבל מכיוון שאנחנו יודעים שהם בכל מקרה ימשיכו לעבוד, אין לזה משמעות, אם הם ימשיכו לעבוד, או אם אתה כן תעשה להם או לא תעשה, או נגיד לייצוא, אז אתה ודאי רוצה ש... אני לא מדבר על הצרכנים, אני מדבר על החקלאים עכשיו. החקלאים, אנחנו מדברים כאן לא על הצד הצרכני, אני מדבר על הצד החקלאי והרבנות הראשית או הרב קוק. הדבר הזה, אני אומר, זה יכול להיות שבימינו, כפי שאמרתי, יכול להיות שאפשר וחקלאים אולי כן התמוטטו, לא התמוטטו, זה כבר שאלה נוספת. אבל הנקודה המרכזית היא שאנחנו חייבים לדאוג כתפקידנו, אם אנחנו רוצים לדאוג לכל עם ישראל, לדתיים, לחילוניים, אנחנו תפקידנו הוא לדאוג שיעשה יותר מחירה למי שעושה ייצור, שלא יהיו כאן עבריינים בארץ ישראל, וכל מה שאפשר להציל, זהו טובתו של היישוב, כפי שהרב קוק חידש, וכאן יש את הנקודה המיוחדת שלו ואת האור המיוחד אולי של הכהן הגדול מאחיו, שהוא מתלמידיו של אהרון הכהן, שהיה מלמד זכות על ישראל. רק אדם במעמד כזה או במעלה כזאת יכול להגיע להבנות כאלו, לתפיסות כאלו, וצריך לשמר את התפיסות שלו, את ההבנות שלו, ולעשות אותם. אין כאן, כל מה שאמרתי, אין בדבריי שום דבר לגבי הצרכנים. שאלת הצרכנים היא שאלה נוספת, כפי שרמזתי גם לגבי הרב קוק עצמו. השאלה אצלו הייתה שאלה אחרת. כל מה שדיברתי כאן והזכרתי, זאת הייתה שאלה לגבי המציאות בארץ ישראל והחקלאות בארץ ישראל. על זה היו הדברים שלי, ואני חושב שהנקודה הזאת היא לא הובערה בעשרות שנים האחרונות דיה, מה הרב קוק עשה כאן בצורה חדשנית ביתר המחירה. אני מקווה שתהיה לנו שנה טובה, ואם ירצה השם שגם תהיה מועילה לארץ ישראל. תודה רבה.